אנחנו 30 דקות פחות. שלום נבות, מה שלומך?
הולכים הביתה, לא
הולכים הביתה.
אנחנו לא הולכים הביתה, אנחנו ממשיכים את ההקלטה לחלק ב'. אנחנו כאן עם תמיר פרדו, לשעבר ראש המוסד, והיום איש הייטק.
אל תהיה כזה כבוי, תמיר, זה בסדר.
קדימה, נו.
אז בפרק הקודם דיברנו גם על העניין שיש לך בטכנולוגיות חדשות, בסייבר, בחקלאות. קצת דיברנו על תפקיד ראש המוסד ועל הכשרה של אנשי מוסד. ומה שמעניין אותי לשמוע ממך זה חוץ מהטכנולוגיות האלה, רכב מעניין אותך? טכנולוגיות רכב מעניין אותך?
הכל מעניין. יש כל כך הרבה דברים מעניינים. צריך אבל לברור.
ויש לך זמן לעוד לשמוע, להכיר עוד יזמים?
בוודאי, בהמון תחומים. ואחד הדברים הכיפים, שאתה מסיים תפקיד כזה, אז אחד הדברים היפים, זה שמגיעים אליך המון. ומבקשים לך, לפעמים גם חוות דעת, ולפעמים גם להצטרף, בין אם זה ל-advisory board, או לבורד עצמו. והכיף הגדול שלי, שאני יכול לבחור. ואני במספר, רק נגענו לקצה המזלג, יש עוד חברות בתחומים שונים. אבל אני חושב שנכון יותר לנסות להגדיר למה זה מעניין, ואיפה יכול להיות הערך המוסף. כי בסיכומו של דבר, מי שנמצא פה מעבר לקיר זה חבר'ה בני 25, 30, אני בא עם ניסיון אחר. אני לא טכנולוג.
למרות שקצת כן, לא?
אבל אני לא למדתי, בוא נאמר את זה בצורה, לא באוניברסיטה ולא בטכניון.
אבל למדת בבית ספר מספיק טוב.
כן, קודם כל הייתי צרכן ענק של טכנולוגיה, שזה, יש לזה יתרון, ובתור מי שהיה בתוך תהליכי ניהול, אחד הדברים שאתה למד, זה שבין הרעיון הטוב, לבין המוצר שניתן למכור אותו או להשתמש בו בצורה מקצועית ואמינה, יש מרחק ענק. וזה אחד הדברים שאתה לומד בתוך המסגרת של עבודה מהסוג שאני הייתי בה. אתה רואה, ואני חושב שבישראל לא סתם קוראים לסטארט-אפ ניישן. כמות הסטארט-אפים שאני ראיתי, ואני ראיתי רק, לא גרדתי לדעתי את הקצה של מה שיש במדינת ישראל, הוא פנטסטי. אתה רואה רעיונות מדליקים, ואחד הדברים שקצת מעציבים, זה שהם חלקם, ואולי מסקרנים ביותר והמעניינים ביותר, דוחים ומתפרקים.
למה?
כי בשביל לדעתי, בשביל להצליח בסטארט-אפ, צריכים מספר דברים מעבר לרעיון. צריך קודם כל צוות. סטארט-אפ זה החיים בתור רולר קוסטר, שדורש תשומות אדירות מהאנשים, והיכולת לעבוד כצוות. ולהבין שישנה מטרה, ובשביל להגיע אליה, אם רבים, ואם מתווכחים ולא מסכמים, אז המערכת מתבדרת. אז בחירת האנשים הראשונית היא מפתח להצלחה. חלק שני זה...
אתה עוזר לחברות בלבחור את האנשים הראשונים?
לא, אני לא מראיין אנשים, אבל אני מדגיש להם ועונה להם לשאלות בתחום הזה של איך לבחור את האנשים, לא רק ברמה של היכולת כתיבת שורות קוד, אלא גם ברמה של החיבור בין האנשים, וההבנה שצריך להיות פה איזה איזון הגיוני ונכון. הדבר השני... זה העובדה שלא תמיד זה שהוא היזם, הוא זה שיודע להוציא את זה אחרי זה לפועל ברמת מוצר בשוק. וזה אחד התהליכים הקשים ביותר. כי להביא את המוצר לבשלות ראשונית, בוא נאמר, אפילו לבטא, זה שלב אחד, ולהפוך אותו למוצר שנמכר, זה שלב אחר לחלוטין, שדורש מיומנויות שונות לגמרי. ובדרך כלל, יזמים... מתקשים לעכל את זה. ואני שמחתי לפחות שראיתי שבכמה חברות שנפגשתי איתם, היזמים ידעו שיש שלב שכדאי להם to step aside.
ולהביא
מנהל מקצועי, כי לתחום השיווק והמחירות זה עולם אחר לחלוטין. דברים נוספים זה הנושא של כל תחום השיווק. מי שרואה תוכניות עסקיות בדרך כלל, אז אתה רואה שהכסף מושקע בצורה יוצאת מן הכלל בגנט של עד שהמוצר יוצא מהדלת, אבל מישהו שכח שיש עוד הרבה 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 הוצאות שבשביל להפור אותו למוצר נמכר.
אבל זה בעולם של חברות ישראליות, בעולם פחות... וואו.
אנחנו חיים בישראל.
עדיין, כן.
אז צריך לראות איך הופכים את החברות האלה לחברות שמוכרות.
עוד מעט נדבר על המדינה הדלאומית.
ובמה זה דומה ליכולות או לדברים שחווית בתור איש קהיליית המודיעין? במה הסטארט-אפ דומה לחוליה נניח...
לא צריך ללכת לחוליה, אני אלך דווקא לפן הטכנולוגי. אתה שומע, בסופו של דבר הצרכים הטכנולוגיים בארגונים מהסוג הזה הם אדירים. הצוות של הטכנולוגיים זה חבר'ה מבריקים, שהם בהמשך דרכם מוצאים את עצמם בתוך החברות הסטארט-אפ האלה. והחלומות והיכולות שלהם מתורגמים בסוף למוצרים. בסיפור של דבר, המוצר הזה צריך לעבוד. צריך לעבוד בכל מקומות בעולם, בתנאים כאלה ואחרים, ולהפוך את זה מרעיון או ממוצר שמצא על השולחן עריכה, למוצר שאפשר להשתמש בו מבצעית, זה חתיכת דרך.
כן, אבל יש הבדל גדול בין, אתה יודע, one off, לעשות איזשהו מוצר שזורקים אותו באיזה מדבר על איזה גמל, שעושים כזה אחד, לבין תהליך של, אתה יודע, לייצר עכשיו ייצור המוני. יש... אני חושב שיש בישראל את הידע גם לעשות את
היצור
ההמוני הזה?
יש בישראל ידע. אדיר. לא תמיד משתמשים בו. אבל יש ידע. ועוד איך יש ידע.
אתה יודע, אני מסתכל על, סטארט-אפים, אני רואה המון סטארט-אפים, הם רובם, כמו שאתה אומר, נעצרים בשלב הזה של פיתחנו טכנולוגיה ומה עכשיו, כי גם מה שלמדו הרבה פעמים בצבא וביחידה שלך, זה איך עושים את הוואן-אוף הזה, איך עושים את ההאק, אבל לא איך עושים את הדיפלוי הזה בכל העולם, ותמיכה של הדבר הזה וזה, כלומר, אני רואה שבזה הרבה נכשלים.
בזה המון נכשלים, אבל ידע יש, רק צריך להשתמש בו. תראה, גם האמריקאים, אם נלך לשני סטארט-אפים ענקיים שלהם, או סטארט-אפ אחד ענק שלהם, זה מעבורת החלל. הם חוו שני אסונות, שהמכנה המשותף ביניהם, זה החוסר הבנה, בוא נאמר ככה, דגם מבצעי, הוא לא בהכרח דגם סדרתי. ושהם ניסו להפוך את הפרוטוטייפ, את הדגם המבצעי שלהם, לסרדתי, הם נחלו כישלונות. הדבר הזה קיים בכל מקום. והחלק במרכאות המשעמם, שאנשי היזמים בדרך כלל לא אוהבים לגעת בו, זה כל הנושא של ה-QA, כל הנושא של הדיבאגינג שצריך לעבוד. אוקיי, הראיתי לכם שזה עובד ככה על השולחן, זה נראה נורא יפה, זה מדליק. לקחתי את הרעיון המטורף הזה והפכתי אותו למשהו שעובד. פה נראה להרבה מאוד אנשים שזה כבר סוף הדרך, שהמוצר ביד. והוא לא מבין שהוא רק בשליש דרך. ויש לו לעשות עוד שני שליש ארוכים שהם הרבה יותר מייגים, הם מאוד יקרים, והם דורשים גם אנשים מסוג אחר לעתים.
ואתה מרגיש שאתה יכול להגיד ליזם, יזמים, חבר'ה, אין לכם את הסקילסט הנדרש לבצע את הפעולה הזאת, בוא נביא מישהו אחר?
אני לעולם לא אגיד למישהו שאין לו את הסקילסט. אני מאמין שאני יכול לנסות לשאול אותו את השאלות, שהוא יענה את התשובות.
ובדרך כלל הוא נותן את התשובות שחשבת שהוא ייתן?
בחלק גדול מהמקרים כן. אנשים אינטליגנטים, הרבה יותר ממני.
זה השלב התחלה, הוא בוחר לעבוד עם אנשים אינטליגנטים.
כן, ברור. אז איך מגיעים אליך? איך יזם יכול להגיע לתמיר פרדו ולשאול אותו?
כל מי שרצה מצא.
כן?
תאמין לי, בלי שום בעיה.
לא, אלה אנשי קהילת המודיעין, אתה יודע.
לא רק, ממש לא.
אני בטוח שהרבה אנשים בעולם יכולים לפגוש אותך, אבל לא מסכים.
אני גם נפגש עם הרבה מאוד אנשים. אין לי שום בעיה.
דיברנו בפרק הקודם על להיות עם האצבע על הדופק בגלל שינויים בתפקיד הקודם שלך, בתפקיד ראש המוסד. ואני חושב שבשנים האחרונות האזור שבו אנחנו גרים חווה תהפוכות עצומות. איפה אתה רואה, איך אתה רואה את האזור הזה של המזרח התיכון שנת 2017 עם כל האיומים שלו?
אנחנו חיים בגלובל וילג'. שאתה אומר לי את האזור שלנו, אני לא יודע אפילו להגדיר מהו, איפה הוא מתחיל ואיפה הוא נגמר.
כן.
אני חושב שההסתכלות שלנו צריכה, אנחנו צריכים להבין שאנחנו נמצאים היום בתקופה של מהפכה.
איזה מהפכה?
בהמון מובנים. בהמון מובנים מהפכה. די מסתכל, נלך בתחום של הבריאות. תוחלת החיים במאה השנה האחרונות גדלה ב-30 שנה. המשמעות של זה היא אדירה. זאת אומרת, יש לנו אנשים מבוגרים הרבה יותר מה שהיו פעם. הדבר הזה משליך על הרבה מאוד דברים בכל מדינה, החל מהפנסיות. צריך לשלם לאותם אנשים, הם חיים יותר. הם חיים הרבה שנים אחרי שהם יצאו לפנסיה. יוצר משברים כלכליים לא פשוטים. יש לזה השלכה על תחומי הבריאות, כי לטפל באנשים מבוגרים זה הרבה יותר יקר. זה מכניס מערכות בריאות למצוקה.
כן.
הדברים האלה דורשים, בוא נאמר, רכיב אחד בתוך תהליכי, בתוך המהפכה הגדולה הזאת.
אבל בסדר.
דבר נוסף, אוכלוסיית העולם. גדלה מסדר גודל של, בוא נאמר, מתחילת המאה הקודמת, זאת אומרת, סדר גודל של 100 שנים ומשהו, גדלה ממשהו שהיה בין מיליארד לשניים, ל-7.5 מיליארד. מזון, חקלאות. כל הזיהום של האטמוספירה, כל הדברים האלה נובעים מכך שהעולם הזה נעשה יותר צפוף. רכיב נוסף, שהוא הרכיב המעניין, אני חושב, בהקשר של השיחה של היום, זה הנושא הטכנולוגי. בדיוק ב-1917 התקיימה שיחת הטלפון הראשונה, הטרנס-מדינתית, בין ניו יורק לסן פרנסיסקו, נדמה לי.
אוקיי.
בטלפון ללא חיוג, אפילו. זה טלפון אנחנו היום. אני מהדור שאתם צעירים, אבל אני מהדור שהיה כמה מבוגר, או בוא נאמר ככה, אני חיכיתי 4 או 5 חודשים לטלפון קווי.
לקו טלפון של בזק.
לקו טלפון של בזק. אני זוכר שאת המחשב הראשון שקניתי, זה היה בשנת 88-9, עם פלופי דיסק של 360K.
זה גם אני זוכר.
לא, אתה זוכר. אתה זוכר את הציור בטח של זה.
לא, היה לי בבית.
נכון, בתור תינוק. אבל, ולא היה לנו הרד דיסק.
כן.
בסדר, אתה מסתכל על הסלולרי שאתה מחזיק היום, אז הוא, בוא נאמר ככה, לפני 40 שנה, מישהו שם מדבר על זה, היה חושב שזה מחשב על. העולם משתנה.
העולם משתנה, כמובן, ברמת המקרו, אבל דיברתי קודם על השכונה שלנו, והמזרח התיכון גם משתנה בצורה...
המזרח התיכון הוא חלק מהמקרו. אי אפשר להפריד אותו.
כן, אתה חושב שההשפעות האלה של תוחלת החיים ושל התפוצצות האוכלוסין, זה משפיע על הדברים שאנחנו רואים עכשיו? על המדינה האסלאמית, על הכניסה של איראן, על מלחמת האזרחים בסוריה?
משפיע על הכל. זה בעיניי, לפחות. אתה אחרי זה יכול לתרגם את זה בכל מדינה שלה, את ה-DNA שלה, כל מדינה מתנהלת בצורה אחרת. יש כל סוגיה או רכיב רביעי שלא נכנסתי אליו, זה נושא של חלוקת העושר. אתה מוצא יותר ויותר היום מדינות שלא מסוגלות לתמוך בתושבים שלהם. חלק מהאביב הערבי נבע בין היתר מההיעלמות כמעט של מעמד הביניים, שרובו התפוגג לתוך המעמדות הנמוכים ביותר, ורק מיקרון שלו טיפס לאזור של העושר האגדי. אתה מסתכל היום, תפתח את פורבס 2000, תסתכל את הגודל של 2000 החברות הגדולות בעולם. אתה תנסו להפוך את זה, לתרגם את זה לתלג, אתה מגיע לסדר גודל של 3/4 עולם, יושב על ה-2000 החברות האלה מבחינת הנפח, הרווחים, השנתיים. הקצב גידול הוא פנטסטי בתאגידים. יש המון כסף, אבל המדינות, הממשלות עניות. והנושא של חלוקת העושר הוא חלק בלתי נפרד מהבעיות שכולם סובלים מהם, בלי יוצא מן הכלל. ויש מדינות שזה יוצא בצורת מהפכה. ויש מדינות שבהן המנהיגות לוקחת את הדברים בידיים ויודעת לעשות קצת סדר בבלגן.
אתה חושב שאצלנו יודעים לעשות סדר בבלגן?
איפה זה אצלנו?
מדינת ישראל, ההנהגה הנוכחית.
אני הייתי חלק מהמערכת הזאת עד לפני פחות משנתיים. ראיתי אותה מבפנים ואני מצפה ממנו בחוץ. אני חושב שיש המון מה לעשות. אני חושב שבישראל ישנם אנשים נפלאים, עם פוטנציאל מטורף. ואני חושב שאם נעשה את הדברים הנכונים, גם נגיע למקום הנכון.
והנהגה?
הנהגה, כל אחד לפי טעם.
וטעמך?
אני לא נכנס לפוליטיקה.
אבל אתה מסתכל תמיד על דברים במקרו. מסתכל על המקרו למדינת ישראל. אתה לא רוצה להיכנס להנהגה הנוכחית. על המקרו, אנחנו הולכים כרגע לכיוון שאתה אופטימי לגביו?
אני אומר מה שאמרתי גם בכמה הזדמנויות. אני מוטרד הרבה יותר ממה שקורה בתוך המדינה. מהשסע, מהחוסר סבלנות, מהמשיכה לקיצוניות. הם הרבה יותר מה שהיו חיצוניים.
ממשיכה לקיצוניות של מי? מי זה האנשים שמושכים לקיצוניות?
בחייך. תפתח את העיתון כל בוקר, תפתח את הרדיו, תשמע.
אתה יודע שאני חשבתי שאני יודע, ואני נוסע, הרבה פעמים יוצא לי לנסוע עם גט-טקסי, ואני שומע דעות שונות מהדעה שלי.
לא, זה בסדר גמור, אני חושב שזה מצוין. אין לי בעיה עם דעות, להפך, אני חושב שצריך להיות פה שיח, אבל השיח לא צריך להיות שיח של שנאה. צריכה להיות הבנה שאפשר להתווכח, ואפשר לדבר, ואפשר לא להסכים, אבל ישנה מטרה אחת. ואני חושב שבתוך החברה שלנו, הם שמו כבר כמה מטרות, ויש חוסר סובלנות. ובעיניי זה מאיים.
זה מאיים עד איזה רמה?
זה מאיים עד כדי כך שזה יכול להביא לפגיעה אמיתית במרקם החברתי ובעתיד המדינה.
מה, סכנה קיומית? הקיצוניות הזו זו
סכנה לא, קיומית? אני לא נכנס למסגרת של סכנות קיומיות. אני טוען שאין סכנה קיומית בחוץ.
אין סכנה קיומית מבחוץ?
אני חושב שמדינת ישראל זו המדינה הכי חזקה במזרח התיכון. עם הכלכלה הכי חזקה, לא רק במזרח התיכון, עם מערכת, עם כל הביקורת על מערכת חינוך, עם מערכת חינוך לא רעה, שמצמיחה פה, בוא נאמר, ה-Startup Nation הוא לא הגיע לא מארצות הברית, אלא הוא הגיע פה מהתוצרת הפנימית, עם מערכת בריאות, עם כל החולאים שלה, עם בין המתקדמות היום עדיין בעולם. אני חושב שיש מערכת ערכים בסיסית בריאה, ואני חושב שיש הרבה מאוד דברים לא טובים שמקלקלים את כל זה. אז בזה ישראל יש לה עוצמה פנימית פנטסטית. אני לא מדבר מערכות הביטחון שהיא הכי חזקה פה באזור. ובקיצור, זו מדינה שבסיכון הזו היה כיף לחיות בה, ורצוי מאוד שיהיה גם כיף בעתיד, שלא מקלקל.
ורגע, כשאתה אומר אין סכנה קיומית מבחוץ, זה גם אומר אם איראן תצליח להחזיק פצצה, זה גם לא יהיה סכנה קיומית על מדינת ישראל?
איראן לא מחזיקה פצצה, ואיראן, עם כל הכבוד, יש עוד דרך לפצצה, ואיראן כרגע נמצאת בתוך הסכם, היכולת הסכם הרבה יותר טוב, אבל ברגע שיש הסכם, שימלאו אחריו, אני לא בקי בשום תמונת מודיעין כרגע, אז אני יכול להגיד רק מה שאני שומע, רעיונות כאלה ואחרים, וששמעתי את שר ההגנה האמריקאי ששאלו אותו בקונגרס, האם האיראנים ממלאים אחרי הסכם, התשובה שהוא נתן, ואמרו לו, תענה בכן או לא, נתן כן, אז אני סומך על זה שהתשובה שלו היא תשובה אמיתית.
וכשנשיא ארצות הברית אומר דברים אחרים?
אני לקחתי את מזכיר ההגנה האמריקאי כדמות מקצועית שאומרת אמירה פוליטית, שפוליטיקאים מדברים, צריך לקחת את הדברים שלהם בקונטקסט קצת יותר רחב, קצת יותר מורכב, ואין ספק שאם יגיעו בזכות לחצים של נשיא ארצות הברית לשיפור ההסכם, כל שיפור כזה יותר ויותר מבורך.
אתה בעד שיפור או אתה בעד ביטול ההסכם הזה?
שיפור.
שיפור. ומה יקרה אם יבטלו את ההסכם, אם דונלד טראמפ יחליט שהוא פורש מההסכם?
על ההסכם לא חתום רק ארצות הברית. אז אי אפשר לקחת הסכם שהוא בין ה-P5 פלוס 1 לאיראן, ולבוא להגיד אני מוחק אותו, צריך גם שהרוסים ימחקו אותו, והסינים ימחקו אותו, והאירופאים ימחקו אותו, לא נראה לי שזה יקרה, לפחות לא בעולם של הרגע.
ושוב, אני חוזר שלום לישראל, מוציא אותנו מאיראן לישראל, אני כן מרגיש שאתה, יש דברים שאתה כן חושש מהם, מהקרע, כלומר, אז לאן זה יוביל? מה, אתה חושב שיש מצב שיהיה כאן שתי מדינות ישראל?
כמה יש היום?
פעם אחרונה שבדקתי אחת.
תבדוק טוב, נעתי יש יותר.
כן, מה?
יש יותר.
מה?
במדינת ישראל? להגיד לך שהמצב הוא המצב הנכון בין חרדים לחילונים, דעתי התשובה היא לא. להגיד לך שבין ערביי ישראל לבין היהודים במדינת ישראל, אנחנו עומדים בנקודה הנכונה, התשובה היא לא. להגיד לך שגם בתוך העולם הלא חרדי והלא ערביי ישראל, אנחנו נמצאים בנקודת העבודה הנכונה, ואנחנו גם שם לא מפולגים. גם שם יש לנו בעיות לא פשוטות. ואני מקווה שההנהגה נכונה תיקח את הספינה היפהפייה הזאת ותביא אותה למקום מבטחים.
אתה חושב שמדינה דו-לאומית זה איום ממשי? זה תרחיש ריאלי?
בעיניי, אישית, אני חושב שזה אסון טבע.
וזה משהו שאם אנחנו נמשיך בדרך הזו, זה יכול לקרות?
אני מקווה שלעולם לא נגיע לזה.
אתה מצליח לישון טוב בלילה?
אני תמיד ישן טוב בלילה.
גם כשהיית ראש מוסד, הצלחת לישון טוב בלילה, כששלחת אנשים למשימות בכל מיני גזרות אלומות? אפשר לישון טוב בלילה בתפקיד כזה?
אם אתה לא ישן טוב בלילה, אז אתה כמייף. אז הסיכוי שתקבל החלטות דפוקות, הוא הרבה יותר גדול. אז החוכמה היא, זה לפתח את היכולת, לישון בלילה, גם אם הרים אותך 20 פעם באמצע, אז אחרי שאתה שומע ומקבל דיווח, אתה חוזר לישון כמו תינוק.
מדהים.
עד הטלפון הבא.
כמה שעות ישנים בלילה, לא המון.
ישנים מספיק.
כן, ישנים מספיק?
ישנים מספיק. לא, אין שום בעיית שינה.
אני חושב שזה מסוג הדברים שאתה לומד בארגון הזה, אני מניח.
אני חושב שכל אחד מאיתנו לומד את זה. תיקח כל אמא, תשאל אותה איך ישנה בלילה שיש לה תינוק, או שיש לה ילדים קטנים. תאמין לי, היא ישנה עוד פחות טוב, בסדר, היא ישנה עוד פחות טוב ממה שאני ישנתי.
תגיד, בשנים שהיית בארגון, כשעמדת בראשו, מה הייתה הנקודה הכי קשה שנאלצת להתמודד איתה?
יש כל יום נקודות קשות. אין פה כימות של נקודות.
אין איזה אירוע.
כל יום, יש כל הזמן אירועים. וצריך להתמודד איתם.
נניח פרשה שהתפרסמה בתקופה שהיית ראש מוסד, פרשת בן זיגייר, זה לא קרה כשאתה היית, אוקיי, אתה מעדיף לא...
אני לא נכנס לשום דבר.
כן? אני רק מסביר למאזינים, תמיר סימן לנו שעדיף על הנושא הזה.
תשאל את ראש המוסד המכהן שיספר לך מה שהוא רוצה על מה שקורה במוסד, אני לא מתייחס לי.
אז אני לא אדבר ספציפית על הפרשה הזו, אבל אני אדבר קצת על הנהגה, משבר בארגון, ואיך אתה בעצם מתמודד איתו מול הפקודים.
כל ארגון, שהוא ארגון אופרטיבי.
כן.
כמו כל מפעל, שזה אמרתי לך, כמו כל מפעל, וכל חברה. ההנהלה הבחירה שלה מתמודד כל זה עם משברים.
כן.
אחרת לא צריך אותם. שהכל עובד כמתוכנן והכל הולך לפי הספר, אתה לא צריך מנהלים.
אבל היה רגעים שאמרת, הלוואי שמישהו אחר יהיה במקומי בתפקיד?
לא.
לא, לא היה.
זה היה כיף. מה, אתה הביא אותך לנהל משברים, הביא אותך לנהל לראות איך אתה יוצא נכון ממשברים ברגע שהם קורים, וזה החיים בתוך ארגונים. כמו בתוך מפעל, איך כל מפעל, כל מפעל.
כמו בסטארט-אפ.
סטארט-אפ, אתה נמצא גם כן בקצב משברים אינסופי, עד שאתה מוציא את המוצר, אבל כך כל חברה. כל חברה או כל בנק או כל דבר שישנו, אתה חי ממשבר למשבר. והחוכמה שלך זה לנסות לצפות את המשבר הבא ולהכין את הכוח שלך בצורה המיטבית. ואם תופס אותך משבר באמצע, אז לדעת איך להוציא את עצמך יחד עם כל הקבוצה שלך החוצה.
אני מתאר לעצמי שזה מסוג הדברים שיזמים שזוכים לעבוד איתך, זה מסוג הדברים שזה ערך מאוד גדול שאתה יכול לתת ליזם, היכולת להתמודד עם משברים. אני יכול להגיד על עצמי בתור יזם מתחיל. קראו לי כבר מקרים של לילות שאני עוד לא סיגלתי לעצמי את היכולת לישון בלילה, ככה לילה שלם כשיש תקופה קשה.
תבדוק את החלטות שלך למחרת בבוקר.
כן. נכון. אז
נחתום לא יעיד על עיסתו.
ואתה עדיין מתרגש לפגוש סטארט-אפים חדשים ויזמים צעירים ו...
כל פעם מחדש, כאילו זה פעם ראשונה.
באמת?
באמת, באמת, באמת.
איך משאומרים את זה? בוא נעניין לך, אני כבר לקרוא לפגוש סטארט-אפים וזה עבודה שלי ואני רואה את זה
כל... בסדר, הוא עושה את זה שנתיים סך הכל, אתה יודע.
זה עניין של אופי.
כן, זה משהו פנימי?
כן, לגמרי.
טוב, תמיד נגמר לנו הזמן, אז מה... לא, לא, אל תוריד, חכה. אתה יודע, אז מה מעניין אותך ככה? אתה יודע, יזמים שרוצים כן לפגוש אותך וכן לדבר איתך, אז מה מעניין אותך לשמוע?
על הרעיון ועל הדרך. כיצד הם רוצים לקחת את הרעיון הנפלא שלהם ולאן הם רוצים להגיע? מהו האנד סטייט שלהם? זה החלק הכי מרתק. ואם אני גם יכול לתת להם לפעמים עצה, אני הרבה יותר ממאושר, ואם זה עוזר להם, אז על אחת כמה וכמה.
מדהים.
כן, טוב, תשמע, כאן הגיעו לסיומן, לסיומן שני החלקים. תמיר פרדו, היה תענוג לארח אותך, תודה רבה ששיתפת אותנו גם על התקופה שלך במוסד וגם על השיעורים שלמדת ואתה יכול עכשיו להעביר הלאה ליזמים שעובדים איתך. ונבות וולק, תודה רבה לך.
תודה רבה אביפרי.
וכמובן לילה בר, המפיקה שלנו, 30 דקות או פחות, עד הפעם הבאה.
תודה רבה לכם.